הרב בני לאו.
עמוס של פרק ב' הוא עמוס שכבר מגלה את פניו. פרק א' היה פרק שהוא הצליח ללכת בכחש בישראל, ללכוד את לב העם שממילא לא האמין בו. הרי הוא יהודי והם ישראלים, למה שהם ירצו לשמוע את דברי הנביא המוכיח בשער שהוא שייך לארץ אויב? הוא כמו עיתונאי זר שכותב מאמרים כל הזמן נגדנו. מי רוצה לשמוע את הקול הרע הזה? ופתאום, כשאנחנו שומעים את כה אמר השם של פרק א' על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו, כשאנחנו שומעים את פשעי עזה ופשעי צור ופשעי עמון, אנחנו מבינים שפתאום אולי טעינו. אולי הנביא הזה הוא באמת באמת שייך לנו, אולי כדאי לשמוע את דבריו, הרי דבריו ממש כמו שמן שככה מלטף את אורנו, בא לנו לשמוע עוד ועוד, ואז מגיע פרק ב' והוא ממשיך את פשעי מואב, ואז הוא מגיע לפשעי יהודה, תראו מה זה, אם הוא אומר פשעי יהודה זה אומר שהוא היהודי מדבר על נגעי עמו עצמו, זאת אומרת שהוא באמת באמת חצה את הקווים, עכשיו אני מגיע לשיא, אם אתם מסתכלים בעין סוכרת מפרק א' ועד כאן לפשעי יהודה, אתם סופרים שבע פעמים על פשעי X ועל ארבעה לא אשיבנו. זו הרי תבנית, זו תבנית שלמה, ואנחנו יודעים שהמספר שבע הוא מספר שלם, ולכן כשאנחנו שומעים באוזניים על שלושה פשעי יהודה, ארבעה לא אשיבנו, אנחנו מבינים שיש פה סיום. זהו, יותר לא צריך, הרי את מי יש עוד להקות? הוא היכה את כל אויבינו מסביב, נשארנו אנחנו, אנחנו ממלכת ישראל של ירובעם, אנחנו ממלכת ישראל הנשגבה, השקטה, השעננה, העשירה, נכון, יש בתוכנו עניים מרודים, יש בתוכנו אנשים נרמסים, אבל מי רואה, מי שומע אותם, וכשאני שומע אותו אומר שלושה פשעי יהודה, ארבעה לא אשיבנו, בא לי לחבק אותו, אני השומרוני, אני הישראלי, מה הוא אומר על יהודה? האמת שכשאתה מקשיב טוב, הוא אומר ליהודה שונה מכל שאר החטאים שהוא אמר לגויים האחרים. כל העמים האחרים האשים אותם עמוס בפשעי מלחמה כנגד ישראל. דווקא יהודה לא קשורים בכלל לישראל. מה הוא אומר להם? על מועסם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו. זאת אומרת, ליהודה הוא מאשים אותם בחטאים שבין אדם לאלוהים, על מעיסה בתורת השם, אי שמירת החוקים, ולכן זה כאילו לא שייך אליהם, אבל מה אכפת לי? אני הישראלי, אני השומרוני, העיקר שהוא אמר על שלושה פשעי יהודה, והעיקר שהוא אמר בסוף, שילחתי אש ביהודה, אכלה ארמנות ירושלים. בשנייה שהוא אמר את הדבר הזה, אני בידיים שלו. עכשיו אני רק רוצה לשמוע עוד ועוד ועוד את מילותיו של הנביא הכל כך כל כך חיובי הזה. הנביא שכל כך כל כך מדבר כנגד כל האויבים שלי. ועכשיו, כשכל ההגנות הוסרו, כל השכפצים ירדו, כל הלבבות עכשיו נתונים לשמוע את מילותיו של הנביא עמוס, עכשיו הוא מוריד את הפטיש על ראשם. הנבואה הזאת היא השיא. למרות שאנחנו רק בפרק ב', היא השיא הגדול. שבע נבואות קודמות היו רק רקע תפאורה למבנה הזה. תנסו לחשוב על המבנה הספרותי של על שלושה ועל ארבעה שהוא דיבר קודם, אז כאן זה אותו דבר. היינו על שלושה ועל ארבעה, היינו במספר שבע. שבע נבואות על הגויים, כולל על יהודה, וזה הביא את האהדה. ועכשיו אני במספר שמונה. עכשיו אני בנבואה השמינית שהיא באה בהפתעה, כי היא מעבר למספר, היא מעבר לגבולות. המספר הזה, השמונה הזה, ייפול להם על הראש כמו מהלומה. מה הוא אומר להם? על שלושה פשעי ישראל, על ארבעה לא אשיבנו. זה מבהיל. כאן הוא הולך ומדבר ישר, הם פתוחים אליו, אוזניהם קרויות, הלבבות פתוחים, ואז הוא אומר להם, יש לי מה להגיד לכם, אתם נבלות. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אתם מנובלים שואפים על אפר ארץ בראש דלים ודרך ענבים יתו. איש ואביו ילכו אל נערה למען חלל את שם קודשי. תראו איך זה נראה. מכרם בכסף צדיק זה ממש לדבר על עיוות הדין. זה כאילו הוא מדבר על השופטים בבית המשפט שמוכרים את העבדים לעבדות בעבור מה? בעבור כסף, על מכרם בכסף צדיק. הרי אנחנו יודעים מי מוכר לעבדות, מה זה נקרא מכרם בכסף צדיק? השופט בבית המשפט שעומד מול נאשם, והנאשם נאשם בגנבתו ואין לו מה להחזיר, אין לו שום יכולת לשלם את הגנבה אשר גנב. אז מה אומרת התורה שלנו? הוא אומר, אוקיי, זה עבד עברי, כי תקנה עבד עברי. אתה מוכר אדם לעבדות בכסף בגלל חטאיו. אבל פה לא, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור סיפור נעליים. אתם השופטים מקבלים שוחד ולוקחים אנשים שהיו צריכים להיות זכאים במשפט ומוכרים אותם במחיר אפס. השוחד הוא כלום. כאן זה קודם כל מערכת משפט שפלה, מקולקלת, ממש, אם אין משפט, אז מה יש בארץ? אביון בעבור נעליים. אתם כלום, אתם מוכרים בשביל כלום אנשים לעבדות. איזה חברה עלובה. ומי אתם החברה הזאת שואפים על אפר ארץ בראש דלים? זה הגינוי לאיך אתם רומסים את כל מי שנמצא לרגליכם. רמיסת אנשים לאפר, זה נקרא שואפים על אפר ארץ. אנשים שכל מה שיש להם בעולמם זה לשאוף לארץ, ראש דלים. דרך ענבים יתו, דרך ענבים יתו, זאת אומרת, כשיש אנשים שרוצים ללכת בדרך השם, אתם מתים הכלכלות, ואז התמונה איומה, איש ואביו הולכים אל הנערה, תנסו לראות את הדבר הזה, איש ואביו שהולכים ביחד אל זונה, הולכים לנערה למען חלל את שם קודשי, מה מלמד אבא את הילד שלו, או לאן לוקח ילד את האבא שלו, מה עם המוקדי התרבות והבילוי של החברה, איזה היעדר בושה, איזו הפקרות. אתם יכולים לדמיין חברה כזאת שאיזה ידוען נתפס עם אבא שלו, הולכים להשתעשע בזנות, זה מראה משהו כל כך נורא על החברה. איך אנחנו יכולים להאמין שבחברה הישראלית המשגשגת ירדנו לשפל של מדרגה כזו? ואם זה לא מספיק, פתאום מסתכל הנביא ואומר להם, אתם יודעים, ראיתי אתכם גם בבית הכנסת שלכם, בית הכנסת, בית המקדש שלכם בבית אל. מה לבשתם? לבשתם בגדים מאוד 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 חגיגיים. של מי הבגדים האלה? שאלתי. אומר הנביא, על בגדים חבולים, בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח. זאת אומרת, כשאתם באים להתפלל, אתם לובשים בגדי חג, אבל בגדי החג הם בכלל לא שלכם. היו לכם אנשים מסכנים, עניים, שהם חדלי פיראון חוב, לא היה להם ממה להשיב את חובם, אז מה עשיתם? לקחתם מהם את הבגדים שלהם, לקחתם בתור ערבון, כן, המלווה לוקח מהלווה את הבגד רק בתור ערבון. קוראים לדבר הזה לחבול בגד. לחבול בגד זה דבר נורא. התורה יוצאת בשצף קצף נגד הדבר הזה, שאומרת, לא תחבול בגד אלמנה, לא יחבול ריחיים, אם חבול תחבול סלמת רעיך, אומרת התורה, עד בו השמש תשיבנו, כי היא כסותו לבדו, היא סמלתו לאורו במי ישכב. ושמה אומרת לנו התורה, והיה עם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, האלוהים על זה ישמיד את הארץ, על זה שאתם לא רואים בעיניים אנשים שנופלים לתוך השוק האפור שלכם, אתם רומסים אותם בלי למצמץ. על זה, על זה צועק עמוס. אתם הולכים עם בגדים החבולים חגיגי וקונים לעצמכם את מפטיר יונה, אתם קונים את הפתיחה של ארון הקודש, באיזה כסף קניתם את זה? כמה דם שפכתם בשביל לקחת את הבגדים? וממה אתם עושים את הקידוש? הקידוש שם בבית אלוהיכם, יין אנושים ישתו, אומר הנביא, בית אלוהיהם. איזה דבר נורא, יושבים העשירים בבית האלוהים, מתפללים, עושים קידוש, אומרים, איזה יין נפלא, מאיפה היין הזה? יין אנושים. יין אנושים זה בדיוק אותו דבר, זה יין שלקחתם בתור תשלום כנס על, על, על אנשים שהיו חייבים ולא החזירו לכם. ועם היין הזה אתם עושים לחיים בבית השם אלוהיכם. איך אתם לא מתביישים, ישראל? אנוכי העליתי אתכם, אומר הנביא, מארץ מצרים. 40 שנה לקחתי אתכם לרשת את הארץ. אתם משקים את הנזירים יין, את הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו. אתם לא מוכנים לשמוע את קולו של השם, אתם לא מוכנים לשמוע את קולו של הנביא. אז הנה אני. הנה אני הנביא שבא מתקוע, אני אדבר אליכם ואני אומר לכם, הנה, אנוכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה מלאה לאמיר. אני מבטיח לכם, ההכרזה של הנביא, הרגע הזה אני מכריז שאני הולך להגיד לכם, אתם הולכים לשקוע בבוץ שאתם יוצרים לעצמכם. כובד החטאים היא כמו עגלה מלאה אמיר, אין לכם סיכוי להתקדם יותר. אתם הולכים ממש לרמוס, ליפול תחת הכובד של החטא. וכאן שוב הוא בונה להם את המבנה של השבע שהוא כל כך אוהב. אם אתם מסתכלים על הפסוקים האחרונים של הפרק שלנו, הוא אומר להם, מה יקרה לכם כשאתם תיפלו תחת הכובד של החטא? הוא אומר ככה, ועבד מנוס ניקל, חזק לא יאמץ כוחו, גיבור לא ימלט נפשו, תופס הקשת לא יעמוד, קל ברגליו לא ימלט, רוכב הסוס לא ימלט, ואמיץ ליבו בגיבורים ארום ינוס. הנה שבע. שימו לב לתבנית הזאת, לא ולא ולא, הוא ממש בונה את זה באופן כל כך מסודר. הוא אומר להם, אתם לא תמלטו מידי, אתם לא תמלטו, אמיץ ליבו בגיבורים, זה הסיום, אמיץ ליבו בגיבורים, הוא ערום ינוס. זאת אומרת, גם מי שהיה מאוד מאוד גיבור, הוא יהיה ערום מנשק, הוא יהיה נבהל מהאויב, והוא ימצא את עצמו ממש ללא קול, בורח מביתו, מעולמו. ככה מסיים עמוס את הפרק שלנו, את פרק ב', במכת פטיש הולמת על ראשם. אני לא יודע אפילו אם יש לו רצון שהם ישובו לאיזושהי תשובה, הוא רק מפיל עליהם את מילותיו הקשות מול העלבון והשפל שהוא מוצא בישראל.